שלום לכם תלמידים יקרים, שמי יצחק מזור, אני מורה לעברית וגר בחריש. אני שמח מאוד שהצטרפתם אליי. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו היום נלמד סיפור קצר על רבי חיים עוזר מווילנה, הקרוי בעל האחיעזר. אנחנו נראה תוך כדי השיעור ונגלה ביחד את האמצעי האומנותי שבו הכותב בחר כדי לאפיין את דמותו הגדולה והחשובה של הרב, ואת הנהגותיו וגדלותו של הרב. אז עכשיו אנחנו נתחיל, תלמידים יקרים, מה שאנחנו נביא, מה שצריכים להביא לשיעור, זה להצטייד בלא הרבה דברים, במחברת עברית ובכלי כתיבה. אני ממתין לכם במשך דקה, בבקשה להתארגן ולהגיע. אוקיי, אני מקווה שאתם כבר מוכנים עם הדברים, כלי כתיבה ומחברת. מה שאני חשוב שתשבו בפינה שקטה, שתהיו מרוכזים כמה שיותר בשיעור, אנחנו נתחיל. לפני שאנחנו נתחיל, לפני שנקרא את הסיפור, אני אציג בפניכם תמונות שאתם בטח מכירים, תמונות של צדיקים גדולי ישראל, ובואו נראה, בואו נסתכל עליהם. הנה לפניכם, אתם מכירים בטח את הדמויות הללו, אני מתאר לעצמי, ברור שכן. זאת אומרת, מי לא? בטח אתם כבר אומרים את השמות שלכם, מגלגלים את זה בראש, במחשבה, הנה הוא, וזה, ו... רגע, בוא נראה, בוא נכיר לאט לאט את הדברים, בסדר? יש לנו פה מי? מי הם השמות? הבן איש חי כמובן, יש לנו את החזון איש, יש לנו את החפץ חיים. רגע, אבל בואו נעצור. האם אלה השמות שלהם? זאת אומרת, כך קראו להם ההורים? כנראה שלא. בואו נציג רגע את השמות שכולם מכירים. נכון, הנה יש לנו את הבן איש חי, הבית יוסף כמובן, חזון איש, והחפץ חיים. אבל רגע, מה השמות שלהם? בואו נסתכל. נו, לאט לאט אתם מגיעים לזה? אוקיי, אז בואו נראה את זה ביחד, כולם. יש לנו כמובן את רבנו יוסף חיים, זה השם של הבן איש חי. יש לנו את רבי יוסף קארו. זה השם של הבית יוסף. החזון איש הוא הרב אברהם ישעיהו קרליץ. איש, זה ראשי תיבות, אברהם ישעיהו. והחפץ חיים הינו הרב ישראל מאיר הכהן מרדין. אוקיי, אז רגע, למה אני מראה לכם את השקופיות האלה? מה זה קשור אלינו לשיעור? בואו נראה רגע. אני רוצה לשאול אתכם רגע שאלה. מה משותף לכל הצדיקים הללו? תחשבו רגע, זה קשור גם לשמות. אוקיי, אז בואו נראה. המשותף לכל הצדיקים הללו זה א', הם פוסקי הלכות, ב', הם מהאחרונים, מהאחרונים הכוונה מהדורות האחרונים, כן, שלא כמו הדורות הראשונים, הפוסקים הראשונים, זאת אומרת ב-500 שנים האחרונות. או ג' הם קוראים על שם החיבור החשוב שלהם. אז כמובן, כמובן, שלושת התשובות נכונות. הם אכן פוסקי הלכות, זה כמובן, גם הבן איש חי, גם הבית יוסף, חזון איש והחפץ חיים, פוסקי הלכות חשובים מאוד ומשמעותיים ביותר. הם גם מהדורות האחרונים, והם גם קוראים כולם על שם החיבור החשוב שלהם. רבנו יוסף חיים, קרוי על שם החיבור החשוב שלו, הבן איש חי. וכמובן, כמובן, רבי יוסף קארו, הבית יוסף הידוע, מחבר השולחן ערוך, קראוי בית יוסף על שם חיבורה חשוב, רבי אברהם ישעיהו, קראו החזון איש, גם הוא על שם החיבור, ואותו דבר לגבי החפץ חיים הידוע. אוקיי, אז עוד פעם, רגע, שאלנו מה זה קשור לשיעור שלנו, נכון? אז בסיפור שאנחנו נקרא, כמו שראיתם בהתחלה, אנחנו נקרא סיפור על רבי חיים עוזר, בעל האחי עזר. מה זה בעל האחי עזר? אותו דבר כמו הצדיקים הללו, נכון? בעל האחי עזר, הכוונה שהחיבור החשוב שלו נקרא האחי עזר, ולכן קרוי בעל האחי עזר. אבל שמו המלא הוא רבי חיים עוזר. אוקיי, אנחנו נעבור לדבר הבא, ונקרא, ניגש כבר לסיפור. אז אני מתחיל לקרוא, תהיו איתי צדיקים. הגאון רבי חיים עוזר מווילנה, זצ"ל, בעל האחי עזר, הלך פעם אחת ברחוב בלוויית רב נוסף. תוך כדי הליכתם ניגש אדם ושאל את רבי חיים עוזר, היכן רחוב פלוני? רבי חיים עוזר לקח אותו בידו באהבה יתרה, הלך עמו והביאו עד למקום שביקש. הרב שהלך בתחילה עם רבי חיים עוזר נמשך והלך עמם כשהוא משתאה למראה עיניו. הרי רבי חיים יכול היה להדריכו בדיבור, היכן היה הלב לפנות, ימינה והיכן שמאלה, ולשם מה צריך ללכת עמו בעצמו? כשנפרדו מאותו אדם, שאל הרב את רבי חיים עוזר, ילמדנו רבנו, למה צריך היית לטרוח להביא אותו עד מקום חפצו? השיבו רבי חיים עוזר, כשהוא שאל אותנו, היכן רחוב פלוני, האם לא הרגשת כי הוא קצת מגמגם ושהוא מתבייש בזה? אם מדריך אותו בדיבור רגיל, סביר כי הוא יצטרך לשאול בדרכו אנשים נוספים ולהתבייש כך אצל כולם. די לו בכך שהוא מתבייש אצלי. על כן לקחתי אותו בידי והבאתי אותו לשם. הסיפור הזה הובא בספר דרשות משמר הלוי, בדף תף נון ח'. עד כאן הסיפור צדיקים, אבל לפני שניגש לפעילות ונראה וננתח לאט את הסיפור ביחד, אני רוצה רגע שנחשוב ביחד על מה שקראנו עכשיו, ונראה, זה מאוד מרגש הסיפור הזה, וזה מאוד מרגש דרך ההתנהלות של הרב. אני בטוח שאתם גם מזדהים עם זה. אני רוצה שנעבור ביחד ונסתכל בקריאה שנייה בסיפור, ונסתכל על הדברים הבאים. קודם כל, האם מוזכר שמו של אותו רב שהתלווה לרבי חיים עוזר? לא. דבר נוסף. האם מוזכר מתי התרחש הסיפור? גם לא. האם מוזכר היכן התרחש הסיפור? לא. בוא נסתכל רגע על הדברים הללו ועל הפרטים, מה שנקרא עמומים, שאינם מפורטים בסיפור. הלך פעם אחת רבי חיים עוזר ברחוב, מה זה פעם אחת? מתי? לא כתוב. ברחוב בלוויית רב נוסף, יש לו שם? מי זה הרב הזה? לא כתוב. תוך כדי הליכתם ניגש אדם, איזה אדם, מה שמו? יש לו שם? לא כתוב. ושאל את רבי חיים עוזר, היכן רחוב פלוני? מה זה רחוב פלוני? איפה הרחוב הזה? לא מוסבר. רבי חיים עוזר לקח אותו בידו באהבה יתרה, הלך עמו והביאו עד למקום שביקש, גם זה לא כתוב בדיוק איכן. יש לנו פה איזושהי עמימות בסיפור. לא כל הפרטים מפורטים. מה הסיבה לזה? בואו נראה. נמשיך בסיפור. הרב שהלך בתחילה עם רבי חיים עוזר, נמשך והלך עמם, כשהוא משתאה למראה עיניו. הרי רבי חיים יכול היה לדרכו מדיבור, וראינו את זה. בואו נעבור הלאה לדבר הבא. ובואו נראה, נעמוד רגע על המילה הזו, משתאה, כמו שראינו ממש במשפט האחרון. כשהוא משתאה למראה עיניו, בואו נחשוב רגע, ילדים, מה פירוש המילה משתאה? האם זה א', שוהה? האם זה ב', משתומם? האם זה ג', ממתין? או זה ד', מתבונן? תחשבו רגע. אני נותן לכם בשביל זה כמה שניות. אוקיי. חשבתם? אז בואו נראה רגע. אוקיי, אז אני מתאר לעצמי שאתם ידעתם את התשובה, משתאה, זה אכן משתומם, משתומם, מתפלא. מה קורה פה? הוא לא מבין. הוא לא מבין את מה שהרב בעצם עושה. איפה אנחנו רואים את זה בתורה? בואו נראה רגע. האיש משתאה לה, מחריש, לדעת הצליח השם דרכו אם לא. מוכר לכם, נכון? מופיע בספר בראשית, פרשת חיי שרה. מי זה? על מי מדובר? מי זה האיש הזה שמשתאה לה? למי זה לה? מוכר לכם, נכון? בואו נגלגל את זה רגע בראש. נכון, מי שידע מצוין, מדובר פה כמובן באליעזר, עבד אברהם, שמשתאה לה, למי? לרבקה, שיוצאת לשאוב מים מהבאר, ושואבת לא רק לבקשתו של אליעזר, אלא אף לכל הגמלים שלו, והיו לו לא מעט גמלים. והוא משתאה ומשתומם, מה קורה פה? מי זו הנערה הזו? אוקיי? אז אותו דבר פה, משתאה הרב שמתלווה לרבי חיים עוזר. ואגב, שמתם לב שבשני המקומות האלה, גם פה בתורה וגם בסיפור שלנו, מדובר פה במשהו שנקשר לעשיית חסד. גם רבקה עשתה עשיית חסד, ומה אתם אומרים, רבי חיים עוזר עשה? נכון, גם עשיית חסד. אוקיי, אז גם אנחנו משתאים ומשתממים. בואו נמשיך. השיבו רבי חיים עוזר, כשהוא שאל אותנו אחד לרחוב פלוני, האם לא רגשת כי הוא קצת מגמגם? ושהוא מתבייש בזה? מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את הדבר הבא. קודם כל, אנחנו מסתכלים ורואים שיש לנו את הנושא של העמימות, כמו שתיארנו אותה מקודם. זאת אומרת, לא מופיעים הפרטים. דבר נוסף, אני רוצה שתקראו עוד קצת את הדברים, גם את הקטע האחרון הזה, ותחשבו מה המטרה של אותה עמימות. אז אני נותן לכם כמה שניות בשביל זה. אוקיי, אז בואו נראה. זוכרים? שאלנו מה המטרה בעצם של הפרטים העמומים האלה, ואיך זה בא לידי ביטוי בתשובה של רבי חיים עוזר לרב שהתלווה אליו. אז אנחנו רואים שהמסר הגדול והחשוב פה בסיפור שלנו זה ואהבת לרעך כמוך. עוד דבר שחז"ל מגלים לנו, המלבין פני חברו ברבי, עד כדי כך, אלו חלק לעולם הבא. מה אנחנו רוצים לראות פה? ולמה כל הפרטים הללו כל כך עמומים שאלנו? אז התשובה הפשוטה היא, אנחנו רוצים בסיפור להבהיר ולמרכז את דמותו של רבי חיים. זאת אומרת, כל שאר הפרטים הם פחות רלוונטיים, פחות חשובים לנו. אנחנו רוצים להראות את הדרך הזאת של ההתייחסות והיחס לזולת, היחס לאחר, כבוד האדם. למנוע את הבושה שלו. ולכן רבי חיים עוזר עשה את מה שעשה. והפרטים הללו, שהם עמומים, המטרה שלהם היא לרכז ולהתרכז אך ורק בדמותו הגדולה מאוד של הרב. בואו נראה דבר נוסף. קצת שאלות. שאלנו בתחילת הסיפור, וראינו שכתוב שתוך כדי הליכתם, הם ראו אדם נוסף שבא ושאל את השאלה שלו. בואו נסתכל רגע על הביטוי תוך כדי. תוך כדי הביטוי הזה מתייחס למה לדעתכם? האם א' לזמן, ב' למקום, ג' לסיבה, או ד' לתכלית. אז בואו ניקח כמה שניות לזה, ומיד נגלה את התשובה. אוקיי. אז התשובה הנכונה היא, כמובן, זמן, הביטוי, ביטוי של זמן. תוך כדי הליכתם זה ביטוי של זמן, נכון. בואו נעבור לדבר הבא. אנחנו שאלנו וראינו גם מקודם, מתחילת השיעור, למה הכוונה, בואו נרענן את הזיכרון שלנו, למה הכוונה במילים בעל האחיעזר? האם הכוונה א', האח של אליעזר? האם ב', בעלה של אחיעזר? האם ג', מחבר הספר אחיעזר? או אולי ד', בעל הנכסים של הכפר אחיעזר? אתם בטח זוכרים, נכון? אז בואו נגלה את התשובה, כמובן. ג', נכון מאוד. בעל האחיעזר, הכוונה מחבר הספר האחיעזר. בסדר? בואו נעבור לדבר הבא. יש לנו עכשיו פה שאלה שאני רוצה שקצת תחשבו עליה ביחד איתי. דיברנו על הנושא הזה קצת מקודם, ואני שואל אתכם את השאלה הבאה. מדוע לדעתכם המספר, מספר הסיפור, השתמש במילים האלה באהבה יתרה? זאת אומרת, אני אקריא רגע את המשפט. רבי חיים עוזר לקח אותו בידו באהבה יתרה. הלך עמו והביאו עד למקום שביקש. השאלה שלי היא כזאת. מה רוצה המספר להבהיר לנו ולהמחיש לנו במילים הללו באהבה יתרה? ואיך זה מתקשר ומתייחס ומדגיש את המסר שדיברנו עליו מקודם לגבי כבוד האדם? אז בואו ניקח עוד 3 דקות לזה, אני ממתין. אוקיי, אז שאלנו מקודם, המילים האלה באהבה יתרה, מה המילים האלה בעצם, איך הן מדגישות לי את המסר החזק מאוד של הסיפור הזה? בואו נראה את הדברים, בסדר? באהבה יתרה, כוונה, פה אנחנו רואים כמה חום וכמה הקדשה הקדיש רבי חיים עוזר לאותו אדם שבא אליו ושאל אותו את השאלה. בעצם, מה אנחנו רואים פה? מה הסיפור בא להדגיש לנו? אנחנו כבר אמרנו את זה, ובואו נדגיש את הדברים וניתן לזה המון המון טון חזק יותר. הדברים הם כאלה, אנחנו רואים אדם גדול מאוד מאוד בתורה, הוא אחד הפוסקים החשובים בדורות האחרונים, בעל האחיעזר. אנחנו עם אדם גדול בתורה, שכל כולו מוקדש לתורה, ומן הסתם, אותו רב שהתלווה אליו והלך איתו, הם דיברו ביחד דברי תורה. ואנחנו יודעים, והערך חשוב, החשוב ביותר אולי שלנו, מבין הערכים החשובים, זה כמובן, זה ערך לימוד התורה. פתאום הוא עוצר את הכל, בא אליו אדם, הוא קולט שהוא מתבייש, הוא קולט שהוא מגמגם, הוא עוצר את הכל, עוצר את הלימוד, עוצר את דברי התורה, והולך ללוות את אותו אדם. מה אנחנו רואים פה? באהבה יתרה כמובן. אנחנו רואים פה כמה חשוב וגדול, למרות הערך של לימוד התורה, כמה חשוב וגדול הוא הערך של כבוד האדם. ופה בעצם, ולכן, הפרטים הללו שהם עמומים באים למרכז אותנו בדיוק לאותה מטרה. והמטרה היא ערך כבוד האדם, ערך כבוד הזולת. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. וכמובן, כמובן, כשמדובר פה בבושה של אדם, שבושה היא משהו שאדם מאוד מאוד משתדל שלא לחוות, אז יש פה ערך נוסף, למנוע בושה מהאדם. ואת זה אנחנו רואים חזק מאוד בסיפור הזה. בואו נעבור לדבר הבא. אנחנו רואים, משאלה נוספת שאני רוצה עכשיו, שגם תקדישו לה קצת זמן, עוד פעם, תפתחו את המחברת ותרשמו לעצמכם רגע, תקדישו קצת מחשבה קצת לפני, אנחנו רואים שאין כותרת לסיפור הזה. אני רוצה שאתם תחשבו איזה כותרת מתאימה לסיפור הזה לדעתכם. תקדישו לזה קצת חשיבה ונחזור עוד 3 דקות. אוקיי, חזרנו. אז אני מקווה שכבר יש לכם כותרת מתאימה, ואני מקווה שגם נימקתם את התשובה שלכם וקצת הסברתם למה. אני בכל אופן, אנחנו לא נתחיל עכשיו להציע כותרות, אני סומך עליכם שהגעתם לכותרת מתאימה דיה. מה שאני רוצה עכשיו שנעשה לקראת סיום, זה נסתכל ונראה. בואו נחשוב רגע ביחד, האם ידוע לכם על סיפור נוסף, על אחד מגדולי ישראל, שהקדיש, כמו שראינו פה, מזמנו, כדי לעזור לאדם אחר, לכל אדם. אז אני רוצה שתחשבו על זה קצת, ותוך כדי שאתם חושבים, אני אקרא לכם עוד רגע סיפור נוסף, והסיפור הנוסף הוא סיפור שכתב הסופר הידוע חיים ולדר, ואני רוצה שתאזינו לסיפור איתי ביחד, ותחשבו על הדבר הבא. רק לפני כן נסכם את השיעור שלנו כמובן. אז מה למדנו היום? קודם כל ראינו והכרנו את הנהגותיו ואת גדלותו של רבי חיים עוזר. למדנו על החשיבות הגדולה של מצוות ואהבת לרעך כמוך. למדנו כיצד יש לנהוג בזהירות בכבוד הזולת. ולמדנו גם בתחילת השיעור על האמצעי הספרותי שנקרא יצירת פערים בסיפור. אז הנה אנחנו נגיע לקראת סוף המצגת שלנו, ומה שאמרתי לכם מקודם, אני עכשיו הולך להקריא לכם סיפור נוסף של רבי חיים ולדר, ואני רוצה שנחשוב ביחד, לפני שאנחנו נפרדים, מה הקשר בין שני הסיפורים הללו, בין הסיפור על רבי חיים עוזר, לבין הסיפור שעכשיו אני אקריא לכם. תאזינו לסיפור, ואני אפרד בזה. הסיפור נקרא אחריות. שמי אורי, אני לומד בכיתה ג' אולי תתקשו להאמין לסיפור שלי, אך הוא אמיתי. אני הילד הבכור בבית, בן 8, יש לי אחות בת 5 ואח בן 4, ואני אחראי עליהם, לא סתם שומר עליהם, אלא ממש מטפל בהם, שומע מה שיש להם להגיד ומחנך אותם, כן, ממש מחנך אותם. בבית אני אחראי על כל הדברים החשובים. למשל, אם יש טלפון, רק אני עונה. וכשמגיע מישהו מחברת חשמל או כל אדם אחר, אני פותח את הדלת. ואני גם אסביר לו מה עליו לעשות. כשאבא שלי צריך לסדר משהו בעירייה, הוא לוקח את מי? הוא לוקח אותי. הוא לוקח אותי כדי שאני אסדר לו את העניינים. אתם בטח חושבים שאני מותח אתכם. אז משפט אחד ודאי אסביר לכם את הכל. המשפט הוא, אבא ואמא שלי הם חרשים אילמים. זאת אומרת, הם לא שומעים שום דבר והם גם לא יכולים לדבר. בעצם אבא כן יודע לדבר, אבל לא בעצם לדבר, הוא משמיע קולות מהפה. אבל הוא לא מדבר כמו כולם. ואיש לא מבין אותו, חוץ ממני. אבא ואמא עובדים, אנחנו לא מסכנים בכלל. אך תאמינו לי, זה בכלל לא פשוט. בכלל לא פשוט להיות אחראי כל כך בגיל כזה. ואני מרגיש שיש עליי עול רציני. לדוגמה, בלילה הראשון שנחתו טילים מעיראק, מדבר על מלחמת המפרץ, שמעתי אזעקה, הערתי את ההורים שלי, והסברתי להם בתנועות ידיים שיש אזעקה. אחר כך הרגעתי את האחים שלי, והם היו מאוד מבוהלים. גם אני פחדתי, אבל השתדלתי שהם לא יראו את זה. בכל לילות המלחמה כמעט ולא ישנתי. ובסוף המלחמה הסכמתי לעשות תורנות אזעקות עם האחים שלי. אגב, גם הם שומעים ומדברים. האמת היא שפעם היה לי יותר קל, כי סבתא שלי הייתה עוד בריאה, ובזכותה בעצם אני יודע לדבר ממש שוטף. ובקריאה אני הכי טוב בכיתה. אבל סבתא היום חולה, ולא יכולה לעזור לי כל כך. יש כל מיני דברים משונים. למשל, מתי שיש אספת הורים, אני הולך עם אבא, ואני מסביר לו בתנועות ידיים איזה ילד אני. מזל שאני תלמיד חרוץ, אחרת. בטקס סיום שנת הלימודים, בשנה הקודמת, אמר המנהל, אני רוצה להציג בפניכם ילד שהייתי רוצה שכולכם תלמדו ממנו מהו כיבוד הורים. ומהי אחריות אמיתית? להפתעתי, שמעתי שהוא קורא בשמי. אי אפשר היה לשמוע כלום מרוב מחיאות הכפיים. ומשום מה, ראיתי את ההורים שלי בוכים, ממש בוכים. אני רוצה לבקש מכם, ילדים, רק דבר אחד. אם תראו את אבא שלי ברחוב, אל תצחקו על הקולות המשונים שהוא משמיע. הוא אינו השם בכך, הוא אבא טוב. תראו איזו משפחה הוא הצליח להקים. אני ממש ממש גאה בו. עד כאן הסיפור. אז תחשבו על מה ששאלתי. עד כאן להיום. תודה שהייתם איתי. מקווה שנהניתם. נפגש בשיעור הבא.